טוב, אנחנו בשלהי פרק ג' ביחזקאל, ותהי עליי שם יד אדוני, ויאמר אליי קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך, ואקום ואצא אל הבקעה, והנה שם כבוד אדוני עומד ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר, ואפול על פניי. ותבוא בי הרוח ותעמידני על רגליי ודבר אותי ויאמר אליי בוא היסגר בתוך ביתך. אתה באת להיות נביא, אבל סגר בבית. אז למה צריך נביא שנסגר בבית? מה הרווח הגדול בנביא שסגור בבית? שזה אגב אחלה דיל בהרבה מקצועות. זהו, יש לך עבודה ועיקר זה המינוי, עכשיו נשאר בבית. כן, מה התכלית? אומר רד"ק, מתחילה ציווה הוא להיות בתוך הבית, תוככי הבית, שותק להודיע כי שתיקתו כדיבורו, כי בית מרי המה, ואחר כך ציווה הוא להיות נסגר בתוך ביתו, ולא יבוא בתוכם כדי שלא יוכיחם עד קלותו לדבר עמו כל הנבואות, עד פסוק, ורוח נסעתני ותביאני כסדים. זה אנחנו נראה ביחזקאל כפדה לדוד מעט. כלומר, מה תכלית השתיקה? עכשיו, כנס פנימה לבית ושם תשמע את כל הנבואות שאני רוצה להביא לך. כנס למוד של קבלת נבואה, זהו, עשיתי איתך את העסקה, אתה הבנת שאתה נביא, אין לך להם לברוח, למה? כי אכלת את המגילה וכל כל המעשים הסמליים, אתה תעשה גם מעשים סמליים בתחילת פרק ד', שלוש מעשים סמליים שנראה עכשיו, ומה שנשאר לך זה להיסגר בבית, כדי שהוא יספיק לשמוע נבואות נוספות, ואז תצא החוצה. על משקל,
מכה אחת,
תתמלא, ואז תצא החוצה. או הכיוון שאומר רבי מנחם בן שמעון, אמרנו שהוא מרבני פרובנס בימי הביניים, לומדים תנ"ך, אנחנו גם נפגשים עם גדולי עולם שלא הכרנו אותם לפני. הראשונים, כן, מחכמי פרובנס. בכלל זה מרתק איזה עולם תורה היה שם בצרפת שאנחנו לא מכירים. למשל רבי יעקב מנרוויש שכתב תשוט מן השמיים. הוא היה שואל שאלות לפני השינה. היו מגלים לו בשינה. אנחנו פוסקים לפי זה או לא פוסקים לפי זה? אחידה רבי חיים יוסף דוד אזולאי הרבה פעמים פסק לפי השוט מן השמיים. והרב עובדיה בחווה דעת בחלק ראשון יש לו תשובה שמבקר קשות את הפסיקה בעקבות שוט מן השמיים, אבל זה מתרחש כאמור בפרובנס. יש לנו רבי אהרון מילוניל, גם הוא היה בפרובנס במאה ה-13 ועל הכל בו. גדולי עולם היו לנו בפרובנס. שאמנה אותך בעת ההיא שלא תתנבא להם עבור שאינם מאמינים בנבואתך. כלומר, זה שאתה נסגר בבית, זה חלק, הייתי אומר, מהמשחק, חלק מהניסיון שלך לנער אותם. אתם כאלה רשועים ארורים, שאין לי מה לעשות איתכם, אלא להיות בבית. כי באמת אין לי מי לדבר. כלומר, זה חלק מהאקטים של המוחצנות, של הנבואה, שתבינו עד כמה המצב חמור. המצב כל כך חמור שאין לי מי לדבר. אני סגור בבית, בגללכם. אז אולי תחזרו בתשובה כבר. תבינו עד כמה המצב גרוע. ודע כי בני הגולה היו חושבים לשוב מהרה לירושלים, ולא יאמינו שיגלו שארית העם אשר בירושלים, כי כך התנבאו להם נביאי שקריהם. כלומר, בני הגולה, אומרים עוד רגע אנחנו חוזרים לארץ, זה לא סיפור רציני. נביאי השקר אומרים כל הזמן, עוד רגע חוזרים. והאקט הזה שיחזקאל מתבצר בתוך הבית, זה האקט של... תבינו, אין לי מה לדבר איתכם עד כמה, תבינו עד כמה מצבכם רע. ואתה בן אדם, הנה נתנו עליך אבותים ואסרוך בהם ולא תצא בתוכם. ולשונך אדביק אל חיקיך ונעלמת ולא תהיה להם לאיש מוכיח כי בית מרי המה. אין לך מה לדבר איתם. לא יודע אם זה יצא לכם פעם, אבל דיברת עם מישהו, ויום, תוך כדי דיבור אתה מבין שאין לי מי לדבר. בדייט זה יותר, אתה יותר מהר שם לב שאין לי מי לדבר. אוקיי, עכשיו איך אתה מבצע את הנסיגה לאחור? זה האתגר, נסיגה לאחור. זה לא אני, את מחכה למישהו אחר. בדיוק, שכחתי להגיד לך, אבל סבא שלי נפטר. איך אתה נסוג? אתה חייב עכשיו לגבש מדיניות של נסיגה לאחור. יחזקאל, נשלח לשליחות חסרת סיכוי. ולכן אני לשונך אדביק, ונעלמת, ולא תהיה לאיש מוכיח. שלחתי אותך להיות נביא, אבל בעצם אין מה לעשות. הם לא מקשיבים. אז אל דבר איתם בכלל. זה נבואה, אנחנו לא מכירים אף נביא כזה, שאומרים לו בוא תהיה נביא. אבל זהו, אל דבר. אז מה נביא בו? כן, אומר המצודות, לשונך אדביק רצונו לומר, לא תדבר עמהם, כאילו הדבקתי לשונך על חיקיך. לבל תוכל לדבר, ונעלמת תהיה כאילם ולא תהיה למולם, לאיש מוכיח שדרכו למחות ולהוכיח מליבו בעת תראה מי עושה הרע. בעת תראה מי עושה הרע, כי בעת מרי הם, לכן לא תוכיחם מליבך כי אמרו בך.
יש איזו ציפייה שאולי בגלל שהוא לא מדבר, אז כאילו משהו כאילו,
איך אתה מדבר, אז כאילו... אז זהו, אז יכול להיות, הוא לא מדבר כמו שראינו מקודם, זה כמו שאבא רוצה לתת איזה גערה, אבל אז הוא מתאפק, זה אחי. הוא לא מדבר, הוא סותם את הפה. זה כיוון אחד שרבי מנחם בן שמעון אומר, או הכיוון פה של המצודות, שזה באמת חסר כל משמעות לדבר. אז מה נביא בו? יהיה רגע שזה ישתחרר. בוא נראה. ובדברי אותך, אפתח את פיך ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים השומע ישמע והיחדל, יחדל כי בית מרי המה. יהיה רגע? שבו הכל ישתחרר ואז אתה תנבא את הנבואה, אבל זה לא עכשיו. עכשיו, שום דבר. עכשיו זה בעצם הרגע שבו אתה כובש נבואתך. זה רע מוזר, הסוג הזה של הנבואה. מתי אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל לדבר? פרק אף דלת, והנה אנחנו קופצים, אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, הנני מחלל את מקדשי, גאון עוזכם, מחמד עיניכם ומחמל נפשכם, ובניכם ובנותיכם, אשר עזבתם, בחרב יפולו. ועשיתם, כאשר עשיתי, על שפם לא תעתו, ולחם אנשים לא תאכלו, ופריכם על ראשכם ונעליכם ברגליכם לא תספדו ולא תבכו, ונמכותם בעוונותיכם, ונהמתם איש אל אחיו. ואי חזקה לכם למופת ככל אשר עשה תעשו בבואה, וידעתם כי אני אדוני. ואתה בן אדם הלא ביום קחתי מהם את מעוזם, מסוס תפרטם, את מחמד עיניהם, את מסע נפשם ביניהם ובנותיהם, ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשמעות אוזניים, ביום ההוא יפתח פיך את הפליט, ותדבר ולא תיעלם עוד, והיית להם למופת, וידעו כי אני אדוני. רק בפרק הפדלת, יחזקל יחזור, ואז יוכל לדבר. אבל יש פה שיעור חשוב. השיעור החשוב אומר, אני בוחן בכלל אם הנבואה הזאת רלוונטית. האם אני יכול לדבר? האם אני יכול לפתוח פיו? בהתחלה, פרק ג' שילי פרק ג' אומר הקדוש ברוך הוא, כל הנבואה לא רלוונטית. אין לה שום אפקט. רק שיבוא הפליט, אנחנו נגיע ונראה מה הוא בדיוק ינבא, אז אתה תדבר ולא תיעלם עוד. אז ישמעו אותך, אז יהיה משמעותי. האם אז הם יוכלו לחזור בתשובה?
יהיה הפליט.
מה זה אומר?
התחילה...
אנחנו כבר אחרי, נכון?
עכשיו הם כבר לא יחשבו שהם יחזרו לירושלים. הם הבינו שיש באמת גלות, שהנביא שקר. אז בסדר, אז אתה יכול להגיד שאתה צודק או מה שאני מציעו את זה?
אז הוא בעמדה ש... הנה, אמרתי לכם ואתם רואים. נכון? אבל הוא לא אמר. אז איזה מין נבואה, איזה מין שליחות נבואית, הקדוש ברוך הוא מצווה את יחזקאל. זה האתגר הגדול בספר הזה. בוא נראה פרק למד ג' שוב את העניין הזה של הדיבור. והיא בשתי עשר, כן, הרי בפרק כף ד' אנחנו אומרים, ביום ההוא יבוא הפליט. עוד לא הגיע. נכון הרי? בשילי פרק ג' הוא אומר, ודברי אותך, אפתח את פיך. והנה הוא מסיים את פרק אפתלת, ואומר לו, יגיע יום אחד שהפליט יבוא, ואז, אומר, בפרק למד ג' ואי בשתי עשרה שנה, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו, בא אליי הפליט מירושלים למור הוקטה העיר. שימו לב, אנחנו סופרים לגלות הראשונה, גלות יהויכין, אבל הנה מגיע הפליט, אותו פליט שדיברנו עליו בפרק כף ד', הוקטה העיר. ויד אדוני הייתה אליי בערב לפני בוא הפליט, ויפתח את פי עד בוא אליי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. הנה, אמרתי לך שזה יקרה? פרק כף ד' עוד, הנה זה קורה. או כמו שאומר פה רשי, כמו שאמר בראש הספר, כן, בפרקנו, פרק ג', ונעלמת ולא תהיה לאיש מוכיח, ואחר כך אמר לו, ביום קחתי מהם את מעוז, את מעוזם, יבוא הפליט אליך, נכון, זה מה שראינו בפרק כף ד', ביום הוא יפתח פיך את הפליט ודבר ולא תעלם. אז הנה זה קורה, ויהי דבר אדוני אליי למור. הנה הוא מדבר, בן אדם, יושבי החורבות האלה על אדמת ישראל אומרים, למור, אחד היה אברהם והירש את הארץ ואנחנו רבים, לנו ניתנה הארץ למורשה. לכן אמור עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, על אדם תאכלו, ועיניכם תישאו את גילוליכם, ודם תשפוכו, וארץ תירשו, עמדתם על חרבכם, עשיתם תועבה, ואשת רעהו תמאתם, וארץ תירשו. כה תאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, חי אני, אם לא אשר בחרבות בחרב יפולו, ואשר על פני השדה לחיה נתתיו לאוכלו, ואשר במצדות ובמערות בדבר ימותו. ונתתי את הארץ ממה ומשמה ונשבת גאון רוזה, ושממו הרי ישראל מעין עובר, וידעו כי אני אדוני בתיתי את הארץ שממה ומשמה על כל תועבותם אשר עשה. זהו, יהיה רגע של טיימינג ש... כל הקריירה הוא מתכונן לרגע הזה. כן, יש עכשיו המון אנשים באוויר, מקימים כל מיני תנועות חוץ פרלמנטריות. מחכים. עוד תנועה, עוד תנועה, עוד רמטכ"ל מתוסכל, עוד רמטכ"ל מתוסכל, מקים תנועה. יהיה רגע שבו הוא ירוץ, יחבור לעוד רמטכ"ל מתוסכל, יעשו להם רמטכ"לים מתוסכלים, הקימו מפלגה. קשה לאדם להבין שהוא כבר אחרי הפסגה. לא, היה פסגה, רוצה עוד פסגה, עוד פסגה, לא, תנוח, עוד אחד. כל החיים הוא מתכונן לאיזה רגע. יש אנשים שזה עבד להם. פתאום נהיה שר אוצר, לפני רגע עיתונאי, עכשיו שר אוצר. שאנשים לא עובד, אבל הוא מתכונן. וחזקאל כל חייו מתכונן. לרגע הזה בפרק למד ג' שאז הוא מנבא את נבואת השממה, ונתתי את הארץ שממה, ונשבת גאון עוזה, שממו הרי ישראל מעין עובר, ואז וידעו כי אני השם. כלומר, נבואת החורבן, ההדר, מעשה המרכבה, שהמרכבה העליונה פונה מההשגחה, על עמו ועל נחלתו ועל מקום המקדש, אז מתחבר שיש אלוהים. שפתאום פה הכל נעזב.
אני מסביר את האמרתי לכם.
עכשיו, אמרתי לכם, זה כאילו זה מין התגלות כזאת של... היא נגטיבית. מתי אתה יודע שאני קיים? מה?
אתה רואה שאני הולך.
אתה רואה שאני הולך ואתה רואה שהכל קורס ו... זה בגלל שעזבת אותי, אז אני הכי נוכח שאתה רואה שבלעדיי אי אפשר. אבל זהו, אי אפשר כבר להיות ביחד. זה, זה...
מזכיר מאוד את הסיפור בפרשת לך לך, ועבור פליט ועגד לאברהם העברי, כאילו זה פשוט מעבור פליט זה קישר לי. הוא נפרד מילות, אבל אברהם חכה, אברהם מוכן עם הבעיה רק התחניכה ושמונה. הוא מחכה עם כל הצבא שלו לשנייה הזאת שלא תצטרך אותו אחרי שהם נפרדו. קצת דומה.
מחכה.
זה מהיבוא
פליט. כן. היה, שם זה סוגיה מעניינת מה קורה עם אברהם וסדום. בעצם אברהם אחראי לזה שיש סדום, הוא היה יכול לא להציל את מלך סדום, אז ממילא לא היה את כל הדרמה הזאת, צריך להבין. למה הוא מציל לפני זה. עכשיו, השלב הבא בנבואה של יחזקאל יהיה האקטים שהוא עושה. האקטים שבעזרת השם בשבוע הבא נראה מעוררים אפילו תמיהה גדולה אצל יחזקאל, כי הם לא עומדים בסטנדרט של קדושה. זה נראה שבוע הבא, איך יחזקאל תמה על, על מה שמצווים אותו מלמעלה. בוא נראה את פרק ד'. ואתה בן אדם, קח לך לבן ההוא, נתת אותה לפניך, וחכות עליה עיר את ירושלים. מה הוא עושה פה? מין מיני ישראל כזה? לוקח לבנה, וחוקק עליה את ירושלים. ונתת עליה מצור, ובנית עליה דייק.
שהוא עושה לעצמו, כן?
כן, 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 זה חוש טכני. ושפכת עליה סוללה, ונתת עליה מחנות, ושים עליה קווים סביב. תסביר לאנשים, העסק נהיה רציני, לא משחקים, יאללה, עושים מצור. ואם אתם לא תתאוששו ולא תתאפסו, הדוגמית הזאת שאני עושה, המיני ישראל, יהיה אמיתי.
הוא לא מראה זה על
ההפתעה. עוד רגע. ואתה קח לך, בינתיים הוא רק מצווה, אתה קח לך מחוות ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר, והכינות את פניך אליה, והייתה במצור, וצרת עליה אותי לבית ישראל. שוב, איזה ניסיון של יחזקאל לייצר מערכת שאמורה לעורר את העם בידי כל מיני, באמצעות כל מיני אקטים סימבוליים, הייתי אומר, שדרכם הוא רוצה לעורר אותם. והנה הצעד השלישי, ואתה שכב על צדך השמאלי, ושמת את אבון בית ישראל עליו, מספר הימים אשר תשכב עליו תישא את אבונם. בוא עכשיו, אמור לעשות איזה מיצג בכיכר מלכי ישראל, הוא שוכב על צד שמאל. זמן! ואני נתתי לך את שני אבונם למספר ימים 390 יום, ונשאת אבון בית ישראל. הוא עכשיו אמור שם בגשם, בקור, לעשות את המיצב הזה, שהוא שוכב על צד שמאל, 390 יום, זה אומר שנה פלוס, שוכב על צד שמאל. וחילית את אלה, ושכבת על צדך הימני שנית. ונסעת את אבון בית יהודה 40 יום, יום לשנה, יום לשנה נתתיו לך. אחר כך אתה שוכב על צד ימין, כן, תראו איזה אקטים, איזה ניסיונות, אומנות. יש לנו פה אומנות מיצב, ויש מיצג, ויש אומנות פיגורטיבית. הגוף הוא אמור לעורר. ואל מצור ירושלים תכין פניך וזרועך חשופה וניבאת עליה. והנה נתתי עליך אבותים, ולא תהפך מצדך אל צדך עד כלותך ימי מצוריך. אתה לא יכול להחליף צד, זהו, אתה... זה לא פשוט לשכב כל כך הרבה זמן על אותו צד, אתה צריך לסיים. ואתה קח לך חיטין ושעורין ופול ועדשים ודוחן וחוסמים, ונתת אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם מספר הימים אשר אתה שכב על צדך, 390 יום תאכל לנו. מה אתה אוכל? זה הלחם הסובין הזה. ומאחלך אשר תאכלנו במשקול 20 שקל ליום, מעת עד עת תאכלנו. אתה שוקל את הלחם, זה מה שאתה אוכל, ומים במסורה תשתה, שישית ההין מעט עד עת תשתה, ועוגת צהורים תאכלנה, והיא בגללי צאת האדם תעוגנה לעיניהם. הוא מתחיל לעשות פה כבר אקטים מסובכים, זה גללי צאת האדם, מזה אתה... זה הפרודוקט שאתה תעבוד איתו. אי אפשר לאכול עוגת צהורים, אבל ליחזקאל יש משהו נורא פיזי בשליחויות שהוא נשלח, לאכול את המגילה, לאכול עוגת צהורים, את הלחם הזה. כל זה בעצם אמור לעורר אותם, אבל אנחנו יודעים שלא יעורר. כלומר, זה הדין מכוי, למרות שאף אחד...
לא אמרנו שהוא עוגר את כל הנבואות האלה עד שיבוא הפליט, ואז הוא ייתן אותם
ממש... אז הוא בינתיים לא, הוא לא מנבא, רק עכשיו אומרים לו מה לעשות. כך, תאכל.
לעשות את כל זה בחדר?
לא, זה דווקא, זה לא כתוב, אנחנו צריכים לראות.
כי הוא נסגר בבית.
אז אנחנו צריכים להבין עוד איפה הוא עושה את זה. את כל האקטים האלה, האם האקטים האלה מעוררים בכיכר העיר, או בחדר. אבל השליחות הזאת בעצם לא מניחה, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שנבואה, יש לו תכלית, היא חותרת לאיזה נקודה, של דיבורים שברגע שהעם ישמע את הדיבורים האלה הוא יתושש, תפוס את עצמו. ופה זה לא הסיפור, הוא אמור לעשות דברים כשלעצמם, כלומר בלי שום זיקה לאם זה יעבוד, אם זה לא יעבוד, מה המשמעות, למה, זהו, זה מה שאתה צריך לעשות, ולכן זה דורש עוד המון המון דיוק מאיתנו, וזה נראה בעזר השם בשבוע הבא, מה המשמעות של כל זה. כלומר, זו מחאה שצריך למחות אותה כשלעצמה. כן, יש וורט יפה כזה שרבקה, זה בדיוק פרשת שבוע, ותלך לדרוש את השם, נכון? כי שני תומים בביתנה, או שני לאומים מאיך ייפרדו, ושעוברת בפתח עבודה זרה, הוא קופץ, ושעוברת בפתח, בתי מדרשות גם קופץ. אז יש וורט יפה כזה בשם רב שולם שמדרון, שאומר, מה היא דואגת? יש לה מזרוכניק. הוא גם אוהב ללכת לישיבה, וגם לכל נועה. אז מה הלחץ? מה הדאגה? אלא, אמר רב שולם שמדרון, היא מעדיפה את המדחוכם אחד, וזה אחד שחוגג בחופים, ולא מזרוכניק אחד. היא מעדיפה לדעת שיש אחד שאפשר לעבוד איתו, ואחד מחוץ לגדר, ולא אחד מעורבב. זה היה הפשט של רב שולם שבדרון. עכשיו, היה ראש ישיבת חברון, קראו לו רב ארון כהן. הוא היה חתן של משה מרדכי אפשטיין, לרב משה מרדכי אפשטיין, ראש ישיבת חברון המיתולוגי, היו שלושה חתנים, רב חצקל סרנה, רב משה חברוני ורב ארון כהן. אז רב ארון כהן אמר ככה, רגע, אולי היא עוברת בפתח בית מדרש, ושהיא עוברת בפתח עבודה זרה, יש ביתות למה? מדין מחוה. צורק נגד. אז הוא אמר, צורק שבס. אז הוא אמר משהו נורא נחמד. הוא אמר, יהודי שיושב בבית מדרש, זה לא יהודי שעושה מחוה. מי שעושה מחוה, זה לא תלמיד חכם. זה המאבקים של עולם הישיבות נגד אלה שעושים הפגנות, על השבת, לא. אתה עושה, אתה לומד. ויש פה מחאות שאנחנו צריכים להבין את אופיין, את טיוון, את משמעותן. ועוד רגע יחזקאל יתנער ויגיד, מה התכלית של האקטים האלה, שיש בהם גם איזה משהו מאוס, כן? בגללי צעת אדם, אז יבוא פה יחזקאל ויגיד לנו, רק רגע, ואומר, אדוני, אדוני אלוהים, הנה נפשי לא מטומאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנוריי ועד עתה ולא בפי בשר פיגול. כלומר, יחזקאל, את כל האכילות האלה, אני מנסה להבין שבוע הבא למה הוא תופס את זה כבשר פיגול, אבל יחזקאל נרתע מהאקטים האלה. היה לו אקטים לא תורניים, לא מוסריים. למה לאכול את גללי האדם? למה לעשות את הלחם? יש פה איזה תערובת שהפסוק, הפסוקים מצווים אותו, והוא צריך להבין למה, הוא עדיין לא מבין, ובפרק הבא הוא מעביר, הוא מסתפר בתער הגלבים, הוא מעביר על הראש, הוא עדיין לא מבין מה רוצים ממנו, למה? כן, יהיה לנו פה דרמה שלמה, נבואות על נבואות, שבעצם עוד לא יוצאות החוצה. קח עוד זמן, פרק למד ג' אז אנחנו יוצאים למסע ארוך, להבין מה תכלית הנבואות האלה, מה משמעותן, מדוע הן מצוות את יחזקאל, למה לא להתנבות עכשיו וללכת, קיבלת נבואה, לך תשחרר אותה, קיבלת תשחרר, למה למשוך כל כך הרבה. אז זה בעזר השם מה שנראה בשבוע הבא, בפרק ד' וה', אותם נראה שבוע הבא. וינסה להתחיל לפצח את חידת הספר הזה.